לכן, רבותיי, בפרקי אבות שנקרא השבת הזאת, פרק ג', המשניות הראשונות כבר בשנים שעברו למדנו אותן. עכשיו נעבור הלאה, יש שם המשנה שכתוב, בחנתה בן דוסה, איש כפר חנניה אומר, עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה שורה ביניהם, שנאמר, איך כתוב שמה? אלוהים נמצא בעדת ערב. כל מקום שכתוב עדת, זה עשרה. ומניין שאפילו חמישה שיושבים ועוסקים בתורה, ששכינה שמיעה ביניהם, שנאמר, ועבודתו על ארץ יסדה. זה לא נלך לאדם. עשרה, זה אלוהים נמצא בעדת ערב. איך למדנו שכל מקום שכתוב עדה, זה עשרה? אגב, רק עדה כותב על הפרשה שנקרא השבת. שתי פרשות יש, אחרי קדושים. קדושים כתוב, קדושים, דבר את כל העדת בני ישראל למור קדושים, כאילו שקדוש אני השם. אומר הרב קדה, דבר את כל העדת בני ישראל, כל מקום שיש עשרה, קדושים תהיו מיד ונהיו קדושים. ואחרי האדם נכנס, מקום שיש מיד, מתחתק קדושה. למה עדת? זה עשרה. איפה למדנו עדת עשרה? וכוח כתוב על מתי לעדה הרעה הזאת. ואצל המרגלים, הנועדים על השם, שמע עדת עדת מברגלים. מרגלים כמה היו 12. אבל בעצה אחת היו רק עשרה, כי יצאו יהושע, הוציא את יהושע מקדש, שהם לא היו בארצות המרגלים, נשארו עשרה. וכאן למדנו כל מקום שכתוב בתורה עדה, המילה עדת, זה עשרה. אם כן, כאן עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה שורה ביניהם, שנאמר אלוקים נמצא בעדת עד. ומאין שאפילו חמישה, שגם שכינה שורה ביניהם, שנאמר באגודתו על ארץ יסדה. מה זה אגודתו? אגודתו זה חמש, מטר על חמש. המפרשים אומרים, ידו של הקדוש ברוך הוא נקראת אגודה. הרי אגודה תמיד כל דבר שתופסים ביד אחת, עכשיו אתה תופס עומר של חיטים, או קבוצה של פרחים וכדומה, ביד אחת זה יהפך לעיקרון אגודה. ואגודתו, ביד כמה אצבעות? יש חמש אצבעות. והקדוש ברוך הוא ברא את עולמו בידם. המקרה במים על יותם, כמו שנאמר, וידשת, ידם יצר. הוא ברא את העולם בידיים שלו. אז האצבעות שלו, חמש, כביכול, חמש אצבעות, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, ולסבר את האוזן. ואגודתו על ארץ יסדה. אם יש חמישה אנשים שעוסקים בתורה, ושכל נמצא שמה, נברך אותם. ומניין שאפילו שלושה, הולך ויורד חי. שנאמר, בקרב אלוהים ישפוט. המשך הפסוק הקודם. אלוהים יצא בעדת ערב, החצי השני, בקרב אלוהים ישפוט. מה זה אלוקים ישפוט? אלוקים בכל מקום שכתוב זה רמז הדיינים. זה חול, זה לא אלוקים קודש. שנאמר, אלוהים לא תקלל, נשיא בעם אחד ואותו. מה זה אלוהים לא תקלל? דיינים נקראים אלוהים. אלוהים לשון שלטון. כל בעל שלטון נקרא בשם אלוהים. זה שם מושען. זה לא שם שמיוחד לבורא. הבורא יש לו שם א', דלת נוגיות, או השם. אבל השם אלוקים זה כינוי שאפשר לכנות בו כל בעל שלטון. האם המלאך נקרא אלוקים? אז בקרב אלוקים ישפוט, דיינים, כמה דיינים יושבים? שלושה. אין דן יחידי, אין דן אחד. אחר כך המשנה ממשיכה ואומרת, ומניין שאפילו שניים, שגם שכינה שורה ביניהם, שנאמר, אז נדברו איש אל רעהו. איש אל רעהו, שניים. וישב השם וישמע, ויכתב בספר השם ליראי השם ולחושבי שמו. מכאן אמרנו שניים עוסקים בתורה. נשפחו נמצא. אחר כך המשנה שבא ואומרת, ומניין שאפילו אחד שעוסק בתורה, ששכינה שרויה, שנאמר בכל המקום, אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. עד כאן זה דברי המשנה. ושאלה נשאלה על המשנה הזאת, כל המפרשים של מסכת אבות, פתאום מסכת אבות זו המסכת שהכי הרבה מפרשים יש עליה. מאות מפרשים, בלי מוזמן, אולי מאות, אולי יותר מאות. גם ידוע מאות, אולי יש גם אלפים. כמעט כל חכם שהיה מפרש את התורה כתב פירוש על ספר אבות. כולם שואלים, למה הלך ברוורס? הוא התחיל בעשר, וירד. הפוך, היה התנ"ך צריך להתחיל באחד. אחד שיושב ועוסק בתורה, שכינה שרויה איתו, שזה לא כל מקום שאתה אזכיר את שמי עבודה חבר הפתיחה, וכל שכן שניים, וכל שכן שלוש, וכאן בחומר חמש, וכאן בחומר בין, בין, בינו של כאן בחומר שעשרה. אמרנו זה, והמשנה גם תמיד בדרכת יצר, היו אומרים את זה המפה, כל מילה זה משקל זהב. לא סתם הוא היה מנפח את המשנה שלו שירו, הוא אומר איזה פרק רבוך. קצר, היה מקצר. את המשנה השונה ביורים, ומתרגמים אותה לעם ומסבירים. אז למה התחיל בעשר וירד? היה צריך להתחיל באחד, למה הלך ככה? אז רבי משה אשכר, זה אחד המפרשים הגדולים שהיו כותב, שתדע שהוא בא להסביר לי את המעלות שלהם. המעלה הכי חשובה זה עשרה. הוא בא התנא להגיד שתשמע. שתדע שלכתחילה תמיד תחפש למצוא מקום שיש המון רב ללמוד תורה כלמד שם. כמובן על חשבון הידע. אם אתה הולך למקום המוני ואתה מבזבז את זמנך ונטו יש לך רק 10% לימוד, אז חבל, תלכתי במקום אחר שאתה יכול להרוויח יותר. אבל בהנחה ששתי המקומות שווים, אותו רמה, אותו הבנה, תלך למקום שיש יותר אנשים, יש יותר זכות, זכות רבים, רבותיי, זה דבר אדיר. לא תשכח מה שכותב רב חידה, שאם אדם הוא נמצא במקום של רבים והוא משתתף שם קבוע, עכשיו אם זה תפילה או שיעור וכדומה, לפעמים יש לך אדם שלא נגזר עליו, לפעמים איזה גזרות קשות, כמו עלינו, צרות, גזרות, אם הוא קשור לרבים, בשמיים מבטלים את הגזירה בגלל זה. וכותב רק חידה, עיניי ראו ולא זר, כך כותב. שהרבה אנשים ששימשו בתפקידים ציבוריים, או היו עוזרים לציבור, או חלק מהציבור, במשך 40-50 שנה, אף פעם לא קרה שחלות, אפילו שפעת, אפילו לא נזלת, כלום. למה? אדם שעובד עם ציבור, או נמצא עם ציבור, זכות רבים, בשמיים שומרים אותו. אבל האדם, יום כן, יום לא, מתי שהוא רוצה, מתי שלא, אז הוא נתון לנפגעי הזמן. זה בדוק ומוסף. והתנה להגיד לי, 10 שיושבים עושים בתורה. קודם כל, תחפש מקום של 10. שנו לזה מעשה ידוע. לפני 500 שנה, רבותיי, בשנת רשנון ב', בדיוק 504 שנים. ביום 9 באב, עמד לאותו רשם, פונסו בספרד, ואשתו המלכה איזבלה, הם היו נוצרים אדוקים, קתולים אדוקים, והחליטו צו גירוש בין לילה, ביום 9 באב חתמו על הצו, ביום 9 באב הצו פורסם. כל היהודים בספרד מגורשים. אלא אם כן מישהו יקבלו עליהם את דת הנצרות ויישארו. אחרת אין חסות של הארץ עליהם. וזה פשוט בא ללמדנו מדי פעם, הקדוש ברוך הוא עושה את זה כדי שלא נאמין בגויים, שלא נחשוב שיש לנו נחלה וחלק איתם. הגויים לא סוגלים את ישראל. אז מה אומרת? הלכה, עשיו שונא ליעקב. אסור לאדם, בשולחן ערוך כתוב, להתייחד עם גוי, כוונה ללכת עם גוי לבד. כי הגוי חשוד שירצח אותו. כל גוי, זה הלכה בשולחן ערוך. ואם אדם הלך עם גוי לבד, עשה עבירה. כבר עבר דברי רבותינו שאמרו, אסור ללכת לבד עם גוי. צריך ללכת עם עוד מישהו, או מה אומרת שבמקרה זה אפשר, אז תמיד תתקוד באמצעי הגנה שאתה תלך אחריו או אתה תיקח, תלך מצד ימינו כדי שאם הוא יוציא איזה כדי לתקוע בך או, או לחבור בך אז יהיה לך אפשרות להתבונן ולעצור אותו. אז יש הלכות, כי הגויים שונאים את ישראל. אז הם גירשו את היהודים משם, מספרד, וברחו משם, כל היהודים יצאו לתורה. והיה שם שר האוצר, רבי יצחק אברבנאל, מפרש עצום על התורה. תראה, יש פירוש אברבנאל על התורה, מי שקורא את זה, זה מדהים. כל פרשה ופרשה. איך הוא מתחיל את הפירוש? הוא קודם כל כותב פסוק ראשון, והוא כותב לפעמים, אני לא מגזים, 30-40 קושיות. הרבה סדרה של פסוקים. מתחיל פסוק, פסוק. מקשה, למה אמר ככה ולמה פתח בזה והמשיך ככה? לא מובן, ועוד שאלה ראשונה, שאלה שנייה, ואז הוא מתחיל לבאר, ואיזה ביור. תוצאה מהביור כל התורה מובנת. והוא כתב פירוש על כל התנ"ך. הוא היה גאון עצום, אבל בלב ידוע. הוא כתב ספר מיוחד על הגלות והגאולה. קרא לזה ישועות משיחות. מה העניין שיבוא משיח? איך התהליכים יהיו? המון דברים שהוא אמר, כתב שם בספרו, אנחנו רואים היום בימינו שהתקיימו. הוא כתב שיהיה מלכות לישראל מצד הטומאה, לא מצד הקודש, חול. יהיה קודם שיבוא משיח. תהיה לנוחה לעם ישראל, יהיה לו כמו בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. הוא כתב את זה בסיפור. איך הוא ידע? זה 500 שנה. היה רוח הקודש. מרוב שהם למדו תורה, תורה. התורה מפ... מפענחת את הצפונות, כמו אצל יוסף צפנה פעניה. אז הוא יצא בראש, הוא היה, המלך אמר לו, אני מבקש אותך שתישאר בממלכה, לך מותר להישאר. אמר לו, תודה רבה לך, עוברים הרשעים שאין טובתם שלמה. איפה שעמי הולך, עמך עמי ואלוקייך אלוקי. איפה שהעם שלי הולך, אני הולך איתם. צררת מטלטלה ונשא אותם על גבו כמו כל אחד היהודים, והלך איתם. פורטוגל לא רצתה לקבל אותם, גם היא הייתה מדינה קתולית, והם התפזרו, חלק מהם הגיעו להולנד, לאמסטרדם, הולנד הייתה ארץ שהסדירה פנים ליהודים, האמת מאז ומתמיד, ואני יודע מי יודע איזה גלגולים מהם שם, אנשים שבאמת ידידים של ישראל, ואמסטרדם, שם היא קמה קהילה ספרדית ובמקביל קהילה אשכנזית. עד היום זה ידוע, ואמסטרדם בהולנד, יש שם קהילות עתיקות, ספרדיות בצד אשכנזיות, כנסת שמתפלל בנוסח של ספרדים, כנסת בנוסח אשכנזי. החכם צבי, שהרב אשכנזי, הגיע לשם להולנד באמסטרדם, היה רדו. קיצור, משם נדדו, לאן הגיעו התחנה הבאה? ליוון. יוון הייתה ארץ יותר מוסלמית מאשר נוסלם. וחנו שם, חנו הייתה עיר מנן בשם אנדריפולי. אנדריפול ביוון, חנו שם. הראשון שהגיע לשם, הגיעו ספרד, היה רבנו שלמה אלקבץ הלוי. ושלמה אלקבץ הלוי מחבר לכאן דודי לקראת קלה. הרב חידה כותב פלא גדול. האיש חי בסך הכל לפני 500 שנה, והוא חיבר את הפיוט לכאן דודי, והפיוט הזה התקבל בהסכמה, ולא שום התנגדות, אצל כל קהילות ישראל בכל ארצות תבל. הרב חידה לפני 250 שנה כותב, שהוא לא מבין את הפלא הזה. המון פיוטים שנכתבו לפני כן, כמו יגדל אלוהים חי ואיש טבח, שכתב אותו רבי שלמה אבן גבירול. זה לפני 800 שנה, לא עוברים אותו, רק הספרדים, אשכנזים לא עוברים אותו. אדון עולם אשר מלאך, זה כתב לרעי הגאון, זה יש בזה כבר 1500 שנה לפיוט הזה. אז זה לכל הקהילות כן. אבל שפיוט שיכתוב אותו איש לפני 500 שנה, והפיוט הזה יתפשט בכל ארצות תבל, זה פלא. זה היה רבי שלמה התקבץ על ידי. הוא ייסד בית מדרש באנדריפול, הקים שם בית הכנסת. ואז החלו להגיע פליטים יהודים, ברבי יעקב ברב, רבינו משה אשר, הרמק רבי משה קורדובירו, מהעיר קורדובה. ואז החלו להגיע. הגיע, מי הגיע ביניהם? צעיר לימים, היה בן 17 שנה, מרן רבי יוסף קארו, זכותו תגן עליו. איש קדוש ונורא, היה צעיר לימים, הגיע שם לבית המדרש. והנה היה כמו הימים האלה, ימי העומר. הגיע חג השבועות, אמרו נעשה ליל תיקון שבועות, תדעו רבותיי שבועות, אומנם יש לנו עוד קצת זמן עד שבועות, אבל תדעו שליל שבועות זה לילה גדול מאוד. רבנו הארי כתב, שזה לא, הוא כתב לא מעצמו, מהזוהר הקדוש, בזוהר בשתי מקומות יש, בזוהר בראשית ובזוהר פרשת אמור. אמר הזוהר הקדוש שהלילה הזאת היא חותמת את העומר, וכל חיי האדם, מה יהיה איתו כל השנה, תלוי בלילה הזאת, ליל שבועות. אגב, זה רק לגברים ולא לנשים בלילה הזה, כיוון שזה קשור ללימוד תורה. נשים פטורות ללימוד תורה. עדיף שלכו לישון, זה חג, לא צריכות להצטער. אבל גברים, כל הגברים, מגיל 13, בליל שבועות, ליל החג, חייבים להיות ערים כל הלילה. ואמר הזוהר, שמי שיער בליל שבועות כל הלילה ולא ינמנם, גם אפילו לא יעשה. מודים אחד אפילו, אין מודים מודים, מודים אחד משתקים אותו. אסור. מי שלא ישן כל הלילה, מובטח לו שיפוק האיש אתה תשלם. ככה רבי שמעון בר יוחאי חתום. מסמך עם רבי שמעון בר יוחאי. יענו, יגמור את השנה בשלום, יחיה כל השנה לא ימות. אתם יודעים מה זה תעודת ביטוח לכלום? רבי שמעון בר יוחאי. רבותיי, וזה בדוק בנושא. זה ראינו. כל מי שנפטר, עקבנו. בליל שבועות אותה שנה, נמנה. זה ידוע. אפילו צדיקים הכי גדולים. נגזר עליהם למות אותה שנה, אל תרדמו. יהודה, אתה רוצה לדרוש פה? פה, פה, יהודה. אז ברור. זה הליל שבועות. בחוץ לארץ עושים שתיים מסכנים אליהם. שתי לילות, השנה יוצא שישי שבת. שבועות יוצא יום שישי, בשבת, בחוץ לארץ, עכשיו יהיה בלגן מי שיסע לחוץ לארץ אחרי שבועות, פרשות השבוע המשונות יהיו. כי אנחנו בשבת נקרא פרשת נשוא, הם לא יקראו פרשת נשוא, הם יקראו פרשה של שבועות, ונשוא יידחה לשבת אחרי זה. מי שיסע מאחר לאחר או מאתם לאחר, אחרי שבוע, ייווצר אצלו בלבול, הוא יכול להפסיד פרשה, או לשמוע פרשה אחת פעמיים. כן, תמיד יהיו שבת אחרינו, עד חוקת בלק, עד אז, אז יתחברו חזרה חוקת בלק. אבל בינתיים, אין. היה רבי יהודה פתאי עליו השלום, בשנה שעלה לארץ, תפרי צדי דלת, חל לאותה שנה כמו השנה הזאת, השבועות היה יום שישי. אז בחוץ לארץ עושים שבועות יומיים, עכשיו שישי, שבת. אז פה קראו נשוא, שמה לא קראו נשוא, שאנחנו קראנו בערותך, הם קראו נשוא, אנחנו קראנו שלח לך, הם קראו בערותך. אנחנו קראנו קורח, הם קראו שלח לך. אנחנו קראנו חוקה, הם קראו קורח. ובשבוע שמה של קורח עלה לארץ. מתי שהגיע לפה, קראו פה חוקה, איפה קורח? אין קורח. אמר בסרטים ובבל לארץ ישראל, נבלע קורח בדרך. אין פרשת קורח, הפסיד אותה, שתה שנה, גמרנו עליי. יש תקנה לזה, יש תקנה לזה, שאדם שבא מחוץ לארץ והפסיד את אותו פרשה, זה קורה גם שיוצא שביעי של פסח שישי. אז השנה לא היה ככה. שישי, אז שוב בחוץ לארץ יש בעיה, יש תקנה לזה, שאותו אדם, אם הוא אדם מכובד, וזה יעשה בניין לבד, עשרה, ויעלה הכהן, יקרא את כל הפרשה, קורח, שקראנו אותה שאנחנו שבוע שעבר, אבל הוא יעלה, יקרא אותה, פלוס שלוש פסוקים מהפרשה הבאה, חוקת, הכל צריך לקרוא את זה בבת אחת. ואז יפסיק את ההפסקות רגיל בפרשה נקרא. אבל הפרשה הראשונה צריך לקרוא אותה אוטוסטרדה, בלי הפסקה. פלוס עם הקריאה של הכהן של הפרשה השנייה. זו תקנה אחת שיש, עושים אותה כשיש צורך בזה. אבל אם לא, הפסיד, הפסיד, אין מה לעשות. אז נחזור לעניין, בחוץ לארץ עושים יומיים או שבועות. שבועות צריך להיות ערך כל הלילה. איזה לילה? לילה ראשונה. לילה ראשונה רוצה להיזהר בזה. אדם יודע שהוא לא יכול להחזיק מעמד, יישן בצהריים, בערב שבועות, יישן באיזה שעה, שעתיים. אין, זה לילה. חיי האדם תלויים בזה. הוא נכתב בספר הזיכרונות. מי שנשאר ער, עד עלות השחר, צריך להיות ער. לא לישון, כל אותו הלילה. ולהיות עוסק בתורה כל הלילה, לא יושב מפטפט ספר זיכורים, יעשן ויעשה כל מיני איזה דברים בטלים, זה לא שווה כלום. צריך ללמוד תורה, זה לילה של לימוד תורה. ואז הוא מגיע בבוקר, הולכים להתפלל. אז בחוץ לארץ הם היו באנדרי פולי, אני חוזר למעשה שהיה. הגיעו לילה הראשונה, קראו בתורה כל הלילה. בלילה פתאום, בלילה השנייה, התאספו, מה הם עושים בחוץ לארץ? חצי לילה, כי לא יכולים, שתי לילות רצופים לא להיות ישנים, אפילו שישן ביום. הוא צריך להשלים, הרופאים אומרים שלוקח שבועיים עד שאדם משלים חסר שינה שיש לו, כ-14 יום. אז בלילה השנייה הוא עייף מאוד, הוא ירצה או לא ירצה, הוא ירדם. אז עושים הנחה, קוראים קצת תנ"ך, פסוקי תנ"ך, ואחר כך הולכים לישון, כמה שיכולים. אז הם ישבו באנדרי פולי, התקבצו שם. באמצע הלילה, וקצת לפני חצות, פתאום שמעו קול מדבר. אבל הקול היה קול משונה, לא קול של בן אדם. נבהלו כולם וגרם להם פחד. והם היו אנשים גדולים, לא אנשים פשוטים כמונו. רבי שלמה התקדץ, רבי משה אשך, רבי יוסף קארו, מרן. ואמר להם, אל תיראו ואל תחתו, כי פי אדבר עליכם. מי אתה? אמר להם, אני המגיד. איזה מגיד? בסדר, אני מגיד, מגיד אני מדבר. אני המלאך שנבראתי מלימוד תורה שלמדתם עכשיו. ובאתי לעודד אתכם, לחזק אתכם. והוא מתחיל לדבר עם מרן רבי יוסף קארו, מעודד אותו. ממשיך, ממשיך. טוב, נהיה שקט, אבל אני לא באתי להפריע לכם, תמשיכו ללמוד ביתר שאת, כי תדעו כל המלאכים במניה של מעלה ירדו כעת מהשמיים, מהמרום, לשמוע את תורתכם. טוב, תמשיכו ללמוד. תמשיכו ללמוד בחשי פחד. הרגישו, כעת השמיים רואים אותנו. תן לך עכשיו אתה, הם מצלמים אותך, ובכל העולם מסתכלים עליך. סתם אנשים. לא, אני כבר מתחיל להיזהר איך להתנהג, איך לדבר. כל שכן בשמיים בגן עדן רואים, מלאכים ירדו. אחרי זה נהיה חצות עוד פעם. אמר, אם הייתם רואים כעת את כל מלאכי מרום ויום הנביא, ואת מלאך מיכאל וגבריאל ואוריאל ונוריאל ומרכבה שלמה יורדת, והנה הקדוש ברוך הוא, פנו מקום לקדוש ברוך הוא, מלך רם ונישא, הקדוש ונורא שמו, יורד דמטה ואורו בהיר הוא בשחקים. פחד אחז אותם. אמר להם, חזקו וירצו, ותתחילו ללמוד תורה בחשק, בערנות, וקיבלו חשק. למדו, ענות השעה הפעם, הוא כאן תחיל לדבר עליהם. ואמר להם, תדעו שאתם רשומים למעלה בשמיים, והקדוש ברוך הוא מברך אתכם כעת. אבל תדעו, זה מה שקשור לעניין שלנו, תדעו שאתם שבעה אנשים יושבים לומדים תורה, ותדעו שאם הייתם עשרה והיה מניין פה, אין קץ למעלה ולשכר שהייתם מקבלים. כי כאן למדנו שאם יש עשרה לומדים, רבותיי, זה מעלה עצומה. חזור למשנה, לכן באה המשנה ואומר, עשרה שיושבים לא עוסקים בתורה, שכינה שבויה ביניהם, שיש מניין, זה דבר גדול. אומר רבי משה אנשטיין, אדם שיושב עשרה אומר, תראה, איך אמר אפילו אחד בסוף המשנה, שנאמר, כל המקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. ואחד, אבוא אליך. מה זה אבוא? אומר הקדוש ברוך הוא, במקרה אני אבקר אותך. אבוא במקרה. אם אחד לומד, מה פירוש אחד לומד לבד? עכשיו דוגמה, בן אדם מחפש מניין, אין לו מניין ללמוד, מה יעשה? או אדם קר באמצע הלילה, איך? אין לו שינה. תורם, מה יעשה? אתה צריך קרנים? דרך רדיו? שחק במחשב, מה יש לו לעשות? כך ספר תהילים, כך משניות, כך בן איש חי, ילקוט יוסף, זוהר, מה שיש? תפתח תחיל כלום. תלמד, הקדוש ברוך הוא יבוא וישפע, אבוא אליך וברכתיך. תגיד, לא, צריך עשרה? טוב, אין עשרה, יש אחד. הקדוש ברוך הוא בא והזדמן ושומע. אבל אם יש שניים, זה יותר חשוב. שניים, מה זה שניים? אומר, שניים זה כבר לא במקרה. הקדוש ברוך הוא מקשיב. מקשיב, שנאמר, אז נדברו יראי השם איש על רעהו, ויקשב השם וישמע. מקשיב. ואם יש שלושה, זה יותר חשוב. זה הקדוש ברוך הוא יורד מלמעלה. אבל איך יורד? אומר, יורד מלך, כמו מלך יורד, והוא רחום על סוסו בתוך המרכבה, לא יוצא מתוך המרכבה. תראו לכם עכשיו, יגידו, שבא פה איזה מלך גדול, משה רבנו. כולנו נרוץ לראות אותו. אבל משה רבנו בא נגיד בתוך המכונית שלו, אין לו מכונית מסכנת, לא חמור לא היה, לא חמור אחד מהם נזד, אבל אין משל, בתוך המכונית, יופי, ראינו את משה רבנו מתוך המכונית. זה אם יושבים שלושה ללמוד תורה. אבל חמישה, הוא אומר, זה מלך בלי הרכב, הוא יוצא מהרכב. משה רבנו יצא מהאוטו וראינו את פניו, איזה שמחה. הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, חמישה יושבים לומדים תורה, הוא בא ויושב אלינו בדרך פה, שם כתוב בקרב, אלה נשפות בקרב, בתוך הרכב. אבל בחמישה, באגודתו על ארץ, יסודר בצער לארץ. ומה קורה בעשרה? אומר רבי משה לאשכר, בעשרה אתה יודע מה? הקדוש ברוך הוא יורד, הוא והפמניה שלו, וכל המלאכים, ולא רק זה, שימו לב רבותיי מה כתוב פה, שמקדים ובא. אתם יודעים מה זה מקדים? הגמרא אומרת, כל בעשרה שכינה שווה, שאדם מצווה עליו להיות מעשרה ראשונים בבית הכנסת. יש מעלה גדולה לעשרה ראשונים. אז הרבה שאלו, רק זה עשרה ראשונים, זה רק בשחרית, או גם במנחה, או גם בערבית. ומה עם שיעור תורה? ומה עם שאר דברים? עשרה, כתוב שם תפילת שחרית? לא כתוב. כתוב באיזה שעה? לא כתוב בגמרא. הגמרא אומרת כל בעשרה שכינה שהיה. הגמרא אומרת שעשרה שמשכימים לבית הכנסת. כל מקום של קדושה, כל שיעור תורה וכל תפילה, יש מצווה להיות מעשרה ראשונים. למה? נסביר את זה. הגמרא אומרת שכינה קדמה ואזנה. כלומר, הקדוש ברוך הוא יודע במקום הזה, יש ביום פלוני, בשעה פלונית, תפילה. או ביום פלוני, בשעה פלונית, שיעור תורה. הקדוש ברוך הוא בא לפני כן, שעה קודם. נגיד השיעור מתחיל בתשע, כבר בשמונה הקדוש ברוך הוא פה. ואם בשמונה יש שיעור אחר, אז בשבע. ואם יש שיעור אחר, בבוקר. ושעה פותחים בבית הכנסת, בארבע, בשעה שלוש, והקדוש ברוך הוא נכנס. לא צריך לפתוח את המנעולים, הוא נכנס לבד. והוא יושב ומחכה. זה המענה של עשרה. שבעשרה הקדוש ברוך הוא מקדים ומגיע. לכן, לכן באה המשנה ועשתה את זה. עוד דבר, פעם דיברנו על זה, אבל טוב לחזור לרענן את הזיכרון. אחד שיושב לומד תורה לבד, זה טוב, אבל זה רק אחד. כשיושבים שניים, זה לא, אתה חושב שזה שניים? לא. זה איך אתה סופר, אמרנו פעם, שאם אתה, שני יהודים יושבים יחד, אם אני אחד, אחי השני, אנחנו שווים, אז אנחנו שווים פי עשר. אבל אם אני מרגיש שאני יותר ממך, או אתה מרגיש שאתה יותר ממני, או זה לא טוב. זה לא טוב. איך אמר פעם, היה אשכנזים בסידורים שלהם, שם השם שהם כותבים, כותבים שתי יהודים. זה כמו נקודות. תראו, בלכות הברית שהם עושים על בתי הכנסת שלהם, אנוכי השם, אנוכי, יוד יוד. ושם מתחת זה שזה קו קרה. יוד יוד, שתי יהודים. ושתי יהודים, מה זה השתי יהודים האלה? זה יוד אחד של שם השם, מתחיל ביוד, יוד כבפקה. יוד שני, שם השם שמזכירים, אלף דלת נון יוד. מתחיל ביוד, השם הראשון, והשם השני מסיים ביוד, שתי יהודים. אז פעם היה חכם אחד שהיה לו ילד קטן. אני חושב שזה רב חיים מבריסק, לא זוכר אותי. הוא לימד אותו, אבא לימד את הילד, ואמר לו, תראה בסידור, ברוך אתה השם, מלביש אלוקים מלך העולם, מלביש עב ומין, זוכר כיפופים, בכל השחר, לא תהיו גדולות. ברוך אתה, גיא, הוא עושה שתי יהודים, גיא, לא, תגיד שם השם, זה השם. אמר בסדר, ברוך אתה השם. טוב, אחרי זה הוא הפך את הדף, יש שם שווה. שווה, איך מנקדים שווה? שתי נקודות, אחת למעלה, אחת למטה. הוא בא להגיד גם יאי, אמר לו לא, זה שווה. אמר מה ההבדל? זה שתי נקודות, וזה שאמר לו תשמע. שנקודות, אחת למעלה, אחת למטה, זה שווה, זה לא שם השם. אבל ששתי נקודות יש אחד ליד השני, זה שם השם. מה זה? אמר הבן, אמר, אבא תגיד לי, אני אגיד לך מה זה. אני אגיד לך למה. אמר למה? אמר שתי יהודים, אשכנזים אומרים ליהודי יהודי, יהוד, יהודי, אמרנו מבטים תאה. שתי יהודים זה שתי יהודים, יעני. אם שתי יהודים אחד על השני, זה שווה, זה לא שווה. אבל שתי יהודים אחד ליד השני, שתי יהודים, אני ואתה באותו דבר, זה שם השם, הקדוש ברוך הוא שם. זה שאנחנו נקרא הפרשה, ואהבת לרעך כמוך, אני אשם. המדרש, אתם יודעים מה המדרש אומר על זה? המדרש אומר על זה דבר נורא. המדרש אומר, מעשה בשני אהובים, שני חברים ידידים בלב ונפש היו, גדלו יחד, אכלו יחד, חיים יחד, למדו יחד, גדלו, נשאו נשים, כל אחד נשא אישה, אף אחד נשא לעיר אחרת. זה מעשה שהיה, מדרש אומר. קחו כל אחד למדינה אחרת, כל אחד זה התעסק לו בבדים, בסחורה של בדים, השני התחסק לו בתבואה. הסוער הזה שעסק בתבואה, יש שנה אחת לא עלינו, הייתה שנת בצורת, רעב, קושי היה, הפסיד את כל כספו, נשאר ערום ועריה, בלי כלום, בלי גרוש. היה בצער גדול, היה לו מה להתפרנס כל השנה כולה, אשתו אומרת, לא תראה, יש לך את חברך במדינה השנייה, תיסע אליו, תבקש אותו, שאולי הוא יעזור לך. אמר בסדר, נסע לחבר שלו. נסע לחבר שלו, ישר ביקר אותו, זה רק ראה את חברו, כמה שנים לא ראה אותו, קודם כל ברך עליו שהחיינו. הוא לא ראה אותו, הוא אומר אותו, אומר אותו מאוד, ולא קיבל לו מכתבים, ואם אדם לא ראה את חברו, ולא קיבל לו לא מכתבים, לא טלפון, לא שום דבר, ולא שמע עליו, הוא באמת אוהב אותו, כאן מדובר באחד שבאמת, יש ברכת שהחיינו, ברך עליו שהחיינו. טוב, אז הוא ראה אותו, ברך עליו שהחיינו, אומר לו מה העניינים האלה, ויש לספר, לא מבין שיש איזה בעיה, תהיה גלגל איתו שיחה, לא היה לו המצב, אמר, חצי כספו נתנו. זה לקח, אמר, לא, אמר, לא, אתה כנפשי. על יד אפילו ששנים לא התראינו, אני אוהב אותך כנפשי. אתה אומר, חצי כספו, אתה חזר לעירו. גלגל הוא החוזר בעולם. עברו 5 שנים, זה שנתן, עכשיו הוא נפל. מי שלמעלה, מחר הוא למטה, מי שהיום למטה, מחר הוא למעלה, וחזר העולם. הכל הולך גלגלים. אמרה לו, אשתו, בוא נלך את החבר שלך, ודאי, הוא לא עזור לי, נסע אליו. אבל בינתיים מה קרה? פצע פרצה מלחמה בין שתי המדינות שהם היו גרים. שתי מדינות סמוכות, גבול משותף, אבל יש מלחמה. ואז הצבא, הוא מה יעשה? גנב את הגבול באיזה דרך, כל, איך אמר איוב, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. כשאדם במצוקה, יעשה הכל כדי להשיג את המטרה שלו. הוא באיזה דרך גנב את הגבול, וחצה את הגבול, הגיע הבית של האחר שלו. המסכן הזה, הגיע בלילה לגנב זה, פתאום היה משמר של מסתובבים, תפסו אותו. אוי, מאיפה אתה, מפור, ושמה, לפי השפה, לפי הסלנג של הדיבור, ידעו, זה ממדינת האויב. זה מרגל אסתר, זה מרגל שטוס, תוכן המרכזי. קחו אותו ואת המשפט, איזה משפט, משפט שדה, זה תוך 24 שעות, הוצאה לפועל, הוצאה להוריד. אוי, תחיל לצעוף, תחיל לפקוט, תחיל להגיד להגיע בו, עכשיו המלך צריך לחתום על המוצא להורג. אז הוא אמר, לא, אני לא מוכן, אני רוצה לדבר עם המלך. אמר למלך, אדוני המלך, יש לי חבר, ואני באתי אליו לבקר אותו, תן לי רק לראות אותו. רק לראות אותו. אמר, בסדר, תביאו את החבר שלו. מסכן בא החבר שלו, ראה אותו, מה, אתה באת לפה? אמר, תשאל, מזל, תפסו אותו. נפל עליו, נשק אותו, חיבק אותו, אמר, הלוואי לי, הוא ירו תחתיו, אתה הצדת אותי, אתה גם חבר שלי, נמתת לי חצי כספך. לא, לא, כן, לא, לא, כן. הסוף, תחיל החבר הזה, יש לו מהלכים בבית המלך, והם מכירים אותו, הוא עשיר, אומנם היה תקופה שהוא היה מצב לא טוב, אבל הוא ידוע. תחיל התחנן המלך, אמר לו, המלך לא יעזור, אנחנו במלחמה איתם, הוא אזרח של מדינת אויב, הוא נכנס בצורה לא חוקית, יש לנו חשדות עליו, ואנחנו יודעים שהוא סוכן, אמר טוב. ראה שאין לו מה לדבר עם המלך, נריב איתו. אמר טוב, אתה יודע מה, תן לו ללכת לבית, לפחות להיפרד מבני משפחתו, מסכנים, אישה, ילדים. השתגעתי אני, באויב שלי פה, אני אשערר אותו, אין דבר כזה. התחנן, 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 אמר, אתה יודע מה, אני ערב במקומו. אמר טוב, אם אתה רוצה להיכנס לבית סוהר במקומו, אין בעיה. כמה זמן? 30 יום מהיום. היום שלישי ועוד חודש, כמו היום, בשעה 12 בצהריים. 12, יענו 11:59, פסיק, כמה? 59 שניות. יענו 0:0, תולים אותו במקומו. אמר אין בעיה. הלך. אמר המלך, איך אני? רחום או לא רחום? כן, אני נותן לך. שלח. זה הלך. הלך לבני ביתו, מסכנים ראו אותו, התנפלו עליו שלום, אמר לו, צריך לחזור, מה לחזור? וסיפר להם את הסיפור. איזה ילדה, איזה בכייה הייתה, איזה צעקה. סוף דבר, אמרו טוב, צריך לחזור, מה לעשות? חבר שלא יתעלה במקומו. חזר, אבל עקבו אותו, רוצים לראות אותו עוד יום, ועוד יום, ועוד יום. סוף חזר. חזר, הוא הגיע שם מהגבול, חצה שוב פעם את הגבול, נכנס למדינה. נכנס למדינה, מתי היה בדיוק ביום האחרון, שעת האפס מגיעה. נשאר שעה, שעתיים להוצאה להורג. הוא רץ. הגיע חצי שעה האחרונה, אומרים לחבר שלו, יאללה, אתה רואה, חברך בגד בך, אתה טיפש, פרייר. נתת את חייך במקומו, ראית? זה אמונה בחברים, אין אמונה. בוא, יאללה, אמר טוב. יוציא אותו להורג, יוציא אותו להורג. סלבישו אותו בגדי הוצאה להורג, בגדים אדומים, ותגעו עליו את השלט של ההוצאה להורג, הכל. ומצלצלים בפעמונים, ויש להם את כל הטקס שלהם, הביאו אותו, נשאר דקה להוצאה להורג. בינתיים ההוא מגיע, התקרב, עונה, אז הם עומדים להוציא אותו להורג, נשאר דקה, ומסתכלים על השעון, לא, מתחילים לספור מאחור. 60 שניות, 50, 140, 130, שמע ישראל, שמלוכנו עלינו לשפח, גם מה צריך להגיד שם, פתאום הקטורת, כבר אין זמן. נשאר, עוד חמש שניות. עוד חמש שניות, נהיה בדיוק עוד שנייה. עוד שנייה, ההוא צלצל בפעמון, בואו, יאללה, צל את החלק, שם אותה, אבל הגיע זה. בדיוק איך נהיה 12:00, הגיע השני, הגיע, בריצה הגיע. אמר, רגע, רגע, אמר, רגע, הוא אמר, תתלה, השופט העליון יושב, אתה פקודה לתנות. אומר, רגע, רץ, ועלה לגרדום בכל כוחותיו, ותפס את החבר שלו, מוציא את החלק. והוא אומר, לא, די, אתה בא אחרי הזמן. אז הוא אומר, לא, מה פתאום, אני זה, אני נתפסתי. זה רב עם זה, וזה רב עם זה. זה מוציא את החרם מעליו, וכבר נשים את זה עליו, והוא מושך לו בחזרה. והאנשים יאמרו, הלם קיבלו, לרוב החיים שלהם החזק הזה. מה זה פה, זה הצגה, זה ביום, זה מציאות רבים, ואחד רב עם השני, ואומר לו, מי ייתן אותי תחתיך, הוא אומר, כפרה עליך, הוא אומר, ואיזה צועק מפה, זה לא סתם דיבורים, לא רק אחד אומר, כפרה, כפרה. המלך מחכה שיודיעו לו שרוצו להורג, ולא רצו להורג, יושב מהחדר שלו, מהחלום, מסתכל, רואה מתעכבים, שואל את השני שלו, מה העניינים, אני לא יודע. הוא אומר, תברר לי, הוא אומר, יש שם איזה בעיה, אני לא יודע, קרה משהו. הוא אומר, הוציאו אותו לא? הוא אומר, לא. יש, אבל יש שם, הוא אומר, מה, חלילה, יש איזה, זה, למה השוטרים לא מתערבים? למה הצבא? הוא אומר, לא יודע, אני לא יודע מה זה. עכשיו באו דיון המלך, תשמע, יש מאבק ביניהם, רוצים שתפסוק. אומר, אמר, אני בא. יצא המלך בכבודו בעצמו. תסתכל, הוא לא מאמין מה הוא רואה. זה צועק ואומר, אני ניגעתי. הוא אומר לו, לא, אתה הגעת אחרי הזמן, היה כבר 12:00, וצלצלו פעמון. רבי, אמר רבי, אני יכול לעבוד, דבר כזה לא ראיתי בחיים שלי, אמרתי, יודעים מה? אני משחרר את שניכם, אבל יש לי תנאי. מה התנאי? שתיקחו אותי חבר שלישי איתכם. אם שתיכם כאלה אוהבים אחד את השני, שאחד מוכן למות בשביל השני, אני רוצה לחיות איתכם ברית. בואו נערב את הדם של שלושתנו, תהיו דם וצרחת, נערבו דם של שלושתם. אומר המדרש, ככה זה אם אנחנו אוהבים אחד את השני, הקדוש ברוך הוא אומר, גם אני רוצה להיות איתכם. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, גם אני מצטרף. כמו שהמלך שם אמר, אני רוצה להיות השלישי, הקדוש ברוך הוא רוצה להיות שלישי. זה רבותי, אנחנו צריכים לאהוב כל אחד מישראל. אהבה אמיתית. אז נחזור למה שאמרת. אמרנו שיש אחד, יש שניים שיושבים ועוסקים בתורה, השכינה שרויה ביניהם, נכון? אז שניים, שתי יהודים, אמרנו שתי יהודים אחד ליד השני, זה הקדוש ברוך הוא, יוד ועוד יוד, אבל אם יוד על יוד זה שווה, זה לא שם. זה נקרא שפה, עכשיו זה שתיים. נגיד אחד ועוד שתיים, אחד קיבל מספר אחד, הראשון נכנס בית הכנסת, תן לו מספר המלאך, מספר אחד. והשני, תן לו מספר שתיים. כמה נהיה? שתי אנשים. לא, אם הם אוהבים אחד לשני, 12 איש. למה? מספר אחד ומספר שתיים, אחד ליד השני, 12. בא איש מספר שלוש, נותן לו המלאך מספר שלוש בכניסה. אם הוא אוהב אותם גם, כמו שסיפרנו, נהיה 123, לא שלוש אנשים, 123. בא הרביעי, 1,234. בא החמישי, 12,000. בא השלישי, 123,000. אני כבר לא סופר את המאות, זה לא... כסף קטן נהיה. בא הרביעי, איפה הגענו? שישי, כמה נהיה? לא, מאות אלפים לא עשינו. נהיה, 123,456. אחר כך, בשביעי, מיליון. האיש המיליון הגיע, תייר מספר מיליון, זה התופעה לא צלוב. והמיליון, 1,234,567 איש. בשמיני, 12 מיליון. בתשיעי, 123 מיליון. בעשירי, מיליארד. מיליארד 324 מיליון. אחר כך 567,000. 890, נכון? זהו, פרקתי ספר האנשים. זה עשרה. תראו מה זה. וככה זה הולך וגודל, ואם יש 100, אין מחשב בעולם שיכול להכניס את זה, אם יש 200, 300, זה המעלה שיושבים שאנחנו בלב אחד, השבים. כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, זה עשרה שיושבים. יש עוד ביור, מה זה עשרה שיושבים? רבותיי, האדם עצמו מורכב מהרבה איברים. ידוע שהעולם כולו, האדם זה עולם קטן, והעולם זה אדם גדול. כמו שיש בגוף, בשר, בעור, בשערות, אז העור זה כמו הים, והשערות זה כמו העצים, יש יבשה ויש עצים, יש מקומות שיש שיער צפוף, יש מקומות שיש שיער מפוזר, ככה בעולם יש יערות, יש פרדסים, יש מקומות פתוחים, שטחים פתוחים, יש כל מיני, ככה זה גוף האדם. גוף האדם זה משהו מדהים, החוכמה שאדם נמצא בזה. עשרה שישים עוסקים בתורה זה עשרה איברים שבאדם, זה אדם אחד שיש פה עשרה איברים. עשרה כמו שבפתיחת אליהו, שם עשה את הכתר והגולגולת, חוכמה מוחה, בינה ליבה, חסד רואה ימינה, גבורה רואה שמאלה, תפארת גופה, נצח והוד דרך שוקים. באדם יש עשר ספירות, עשרה מאמרות שבהן נברא העולם, עשרת הדיברות שהיה בתורה, עשר, הכל עשר. אם אדם יושב לומד תורה עם כל האיברים, תראה, יש בן אדם בא ללמוד תורה, לא ללמוד תורה מסכן, אפילו נוסע באוטו, יש לו, ראיתי אחד, זה נראה לי, לא בדיחה, שלוש טלפונים יש לו. אחד שתול באוזן הזה, אחד שתול באוזן הזה, אחד חיבר אותו לעד. אבל לא יודע, מאיפה שהוא ילך, זה להבדיל כמו זה, זמן. יש לו ביפר מכאן, ועוד שתי כלים משם, הכול. אז האדם הזה צריך להיות מחולק לעשרה אנשים. אם קוראים לו ראובן, ראובן א', ראובן ב', ראובן ג', ראובן ד', אתה יודע כבר מה. אדם בא להתפלל, איפה הוא מפוזר? ב-20 אלף מקומות. אם אתה עסוק, יש לך עבודה, בסדר. אבל שאתה יושב ללמוד תורה, תדעו, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. אדם שלומד תורה צריך לחשוב כאילו הוא לא נמצא בעולם. מנותק לגמרי מהעולם. אחרת הוא יכול ללמוד תורה. ככה היה דרך כל החכמים והצדיקים שיושבים עוסקים בתורה, לא מדברים עם אף אחד בעולם. שחורות כעורב, אם אדם לא מתאכזר על בניו ובני ביתו כעורב הזה שמתאכזר על ילדיו, לא מתקיימת התורה בידו. אדם שעולה לשיעור תורה, יש לו את השעתיים של התורה, אני נעול, גמרנו, אין עסקים, יישרף כל העולם והדגים יעלו על העצים, לא מעניין אותי. לא מעניין אותי כלום, אני כעת יושב לומד תורה. אסור להפסיק תורה, בהימה, בכל מחיר שבעולם. אז אדם יכול לשבת עם התורה. עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, ושכינה איתה, שנאמר אלוקים נמצא ועדת אל. אבל יש אדם שהוא לא יכול עם כל העשרה האלה, זה מדרגה גבוהה מאוד. יש חמישה. מי זה החמישה? אדם מורכב מארבעים יסודות. אש, רוח, מים, עפר. אש זה החום הטבעי שיש לו בגוף. הרוח זה האוויר החמצן שיש בכל האיברים. הלב איך פועם? עם חמצן, הכליות עם חמצן, הריאות חמצן, המוח יש בו חמצן, הדופק, כל העורקים שיש בגוף הם עובדים עם חמצן, בלי חמצן זה נקרא רוח. מים זה המים הטבעיים שיש בגוף, הנוזלים שיש בגוף, בלי נוזלים האדם מתייבש. עפר זה החומר עצמו, זה ארבע, והחמישי זה הנפש. חמישה שיושבים ועוסקים בתורה, ארבע יסודות עם הנפש של האדם. שכינה שויה ביניהם שניהם, אה? ואגודתו אמרת יסודת. יש פחות, שלושה. שלושה, גמרא אומרת כליות יועצות. הלב מבין והמוח חושב. הכליות הן נותנות עצה לאדם. כי תראה שאחד הדברים שגורמים חשיבה, אם אדם לא שותה, אז הוא לא חושב. השתייה מביאה לאדם יותר אנרגיה ואז מתחיל לחשוב. כי השתייה עוברת דרך הכליות, הכליות שהן יבשות ויכולות לפעול. לכן חולי דיאליזה לא עלינו, מסוכן. אדם כזה יקבל את כיף בשבת, מהללים עליו השבת, ביום כיפור אסור לו לצום. כי זה פיקוח נפש. כליות זה איבר חיוני מאוד בגוף. הן גורמות עצה לאדם, שיקול דעת. ואחר כך יש את הלב, שהוא מבין, שתחושות, ויש את המוח. אז אלה שלוש איברים. שלושה שושבים עוסקים בתורה. אחר כך, יש שניים, מה זה שניים? זה אני והחבר שלי, יש אדם שהוא עזוב מדבר את הכליות, לב מבין, וכל זה מבין מה הוא קורא. אז הוא צריך מישהו שיקרא לידו, ויעורר אותו, ויסביר לו, וישאל אותו, ויענה לו. שניים שיושבים ועוסקים בתורה, זה גם טוב. אבל יש אחד, אפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שנאמר, כל המקום אשר מזכיר את שמי, אבוא אליך ובבתיך. אחד זה כנגד יחידו של עולם. בעל המאמר הזה היה רבי חלפתא. מי זה רבי חלפתא? היה תנא אחר שקראו לו גם רבי חלפתא, אבל זה לא זה. היה זקן יותר ממנו. שהוא אומר שזה היה סבו של רבי חלפתא. ההוא רבי חלפתא היו חמישה תלמידים שלמדו ארבעה אצל רבי אלעזר בן ערך, ורבי אלעזר בן ערך היה חמישה. רבי אלעזר בן ערך היה רב, והיו לו ארבעה תלמידים לרבי אלעזר בן ערך. כתוב בגמרא שזה היה אביהם, אותו אבא חלפתא, אביהם של רבי יוסי ורבי שמעון בני חלפתא. רבי יוסי, כל מקום שכתוב במשנה רבי יוסי, זה רבי יוסי בנו של רבי חלפתא. זה רבי יוסי, יש עליו כמה וכמה סיפורים. חד ואבא, רבי חלפתא, בגמרא כתוב מסכת תענית, שלא יבוא ולא יהיה מהצרה לישראל, כמו עכשיו תראו תושבי הצפון מסכנים, כבר יותר משבועיים חיים תחת האדמה, איזה חיים האלה. אנשים שבתיהם כבריהם, לא רואים את אור השמש. שם נורא ואיום. סיפר לי יהודי היום, שהוא נסע מקריית שמונה להביא להם, איך שהגיע לשם, קטיושה כמה מטרים מהם נפלה. שם נופלים קטיושות כמו סוכריות. ואתה לא שומע פה כלום, כמעט לא מדברים על זה. זה לא מעניין את אף אחד. אנשים רצים לעשות מנגלים ולעשות כל מיני דברים יותרים. המשיח כבר בפתח עומד להגיע, איפה אנחנו הלכנו היום? לא יודע. אז הוא היה עליו השלום שהיה קורה דבר כזה. מה הם עושים? היו עושים צום. מכנסים את כל האנשים. ואיפה הם מתפללים? אין מקום בבית הכנסת. וגם לא רק בגלל שאין מקום, כדי לעורר את לב הציבור, יוצאים לרחובה של העיר, ברחבה בכיכר המרכזית, שמים שם את התיבה, ולוקחים ספר תורה ומניחים עליה, ואז כולם רואים שספר תורה בגלות מתחילים לבכות. ומתפללים, תפילת העמידה, חזרת השץ, 24 הרננות. מה זה 24? למה יש תפילת 18? מוסיפים עוד 6 ברכות, מיוחדות, לכבוד התענית. אנחנו היום שלנו רק בברכה אחת בתענית. ברוך אתה, השם העומד עמו ישראל ביצרה. הם היו מוסיפים עוד, ומוזכרים בברכות האלה במסכת תענית. אז הם היו עושים. פעם אחת רבי חלפתא עשה את זה בציפורי, הגמרא אומרת. ונענה מיד. תכף הוא מיד נענה. ותארו לכם, הגמרא שם אומרת, שמעשה היה, למה הם היו נענים? כי היו מוסרים עצמם, תארו לכם, חכם, לא היה רק כמו היום בעוונותינו, הכל נהיה כמו תפקיד. יש עורך דין שהוא צריך לטפל באנשים מבחינה משפטית, רופא מבחינה רפואית, ואב מבחינה הלכתית. פעם חכם, התפקיד שלו היה, זה היה האבא של האנשים. היה דואג באופן אישי לכל אחד ואחד מהציבור. החכמים נקראים עיניים, למה נקראים עיניים? הגמרא אומרת, עיני העדה, מה זה עיני העדה? כמו שבכל מדינה ומדינה, מה היו עושים? היו פעם, לא היה להם מכ"מים ומכשירים שמגלים כוחות אויב. מה היו עושים? לוקחים אדם בעל כושר ראייה מעולה ומניחים אותו בראש המגדל על החומה. הוא היה מסתכל מרחוק ורואה למרחק של עשרות קילומטרים. כל תנועה חשודה שרואה, מיד יש לו משרוקית, יש לו איזה חצוץ רב, מזעיק את הצבא. נו, תהיה שם איזה אויב מתקרב, סוסים אני רואה, רכב, פרשים. זה היה נקרא עיניים. החכמים יקראו עיניים. למה? הרב רואה למרחוק. חכם תפקידו לא לשבת בביתו באולימפוס שלו, אלא לרדת אל העם ולראות איזה תקלה יש. אם יש איזה חילול שבת, אם יש אנשים שמוכרים לא כשר, אם יש איזה פרצה בדור, מיד להזעיק, מיד לצעוק, מיד להסביר לאנשים כמה הדבר הזה גרוע, מה זה יכול להביא, איזה אסון זה יכול לגרום. שהיו כאלה, וגם זה היו מתפלדים, היו נעמים. במובן מובן, שמעשה היה ברב יהודה. פעם אחת רבי זרע, התפלל, עשה תפילה. היה עצירת שמים. עשה תפילה, ולא נענו. צום, נהיה צהריים, אין גשם. אמר, אוי, התחיל לצעוק לציבור באמצע עמד על התיבה, והתחיל לצעוק. איפה אנחנו? מה קרה לנו? איזה יתומים אנחנו? אתם חשבתם שיש לכם רב? אני לא רב שלכם, אני לא רב, אני לא יודע להתפלל. תראו שבשמיים לא עונים. אמר, איפה רב יהודה? רב יהודה הוציא רק נעל אחת כזה. אנחנו מצערים את עצמנו, והתחיל להפיל את עצמו לארץ. להפיל את עצמו לארץ, התחיל לצעוק ולבכות, ומיד בשמיים בחמו וירד גשם. שאלת הגמרא, מה הוא אמר רב יהודה? היה צועק, מה רב יהודה? סופרת הגמרא, שהיה דור לפניו, חכם ששמו רב יהודה, זה היה תלמידו של רב, היה אמורה. רב יהודה אמורה. מעשה היה עם רב יהודה, שאז היה השוק, היה מצב קשה. היה אותה שנה, לא יצאו פירות בשוק. ושם בבבל היו אוכלים תמרים, כל הזמן אוכלים תמרים. זה תמרים משכנים לא הרבה, ויותר מדי, אבל תמרים משפיעים הרבה בריאות, נותנים כוח, מצליבים את הדם, מצליבים את הפנים, את העורם היפים, הגמרא אומרת כמה מערות יש בתמר. אז זה היה כל ביוקר, תמרים היה, כל מה כאילו היה עולה המון. אז אמרו נגיד לרב שיתפלל, אבל הרב יצטער, יודעים שהרב יצטער. אמרו מה נעשה, הוא היה זקן כבר. רב יודע יצא מבית המדרש, אז תמיד הולכים איתו. מה עשו התלמידים? עשו לו כמו איזה תרגיל, במקום אם הוא יוצא תמיד פונה ימינה, פנו איתו שמאלה. אז הם הלכו לכיוון הזה, הלך איתם, לא שאל למה. הלכו בכוונה, הגיעו אותו ליד השוק. בואו, הגיעו לשוק. הגיעו לשוק, היה שם המולה, אנשים עמדו בתור לקנות פירות, לא היה פירות. פתאום רב יהודה שואל, מה העניין? מה המצב שם יש אנשים? מה זה? זקן היה. אמרו לו, הרב, המצב לא כל כך טוב. אמרו לו, המצב לא כל כך טוב. אותו אמרו, מה? הוא אמר, מה ככה? לא אמרתם לי, העולם בצער, אנשים בצער, מה יש פה אנשים בצער? אמר לשמה שלו, בקושי הולך, הוא לא יכול לסחוב את הרגליים, זקן! אמר לשמה שלו, תרים לי קצת את הרגל. הוא הרים לו את הרגל, לא הבין מה הוא רוצה. חלץ נעל, ולחלוץ נעל. למה? לקבל על עצמו כמו נידוי נזיפה, צער, בצער הציבור. חלץ נעל, והוציא את הנעל, ונשאר עם רגל יחפה. מה קרה? אתה יודע מה קרה? מיד יצאה בת קול מהשמיים וצעקה. אם אתה מוציא את הנעל השנייה, העולם יחרב. בשמיים לא יכולים לסבול שרב יהודה יהיה בצער. אז הוא אמר, אבל העולם בצער. אמרו לו, זה בסדר כבר. הוא חלץ רק נעל. נעל הוא חלץ. סידרו מהר את העניינים בשמיים. עוד הקדוש ברוך הוא התחנן, תעצור, אל תמשיך. ואז, איך נפתרה הבעיה? אומרת הגמרא, אדון, מה היה? רב סרן שמועתי עבד אותו היום. באה שמועה, טוב מישהו הפיץ שמועה, מה היה? הרבה אנשים, היו גם רשעים, עצרו פירות אצלם, ראו שיש מחסור, התחילו כל אחד לעצור. וכל אחד אומר לנוצים, למכור פי 10, פי 20, נרוויח. אני לצערי פעם ראיתי את זה, במלחמת ששת הימים, זה אני ראיתי בשוק מחנה יהודה בירושלים, יהודי שאני מכיר אותו עד היום. הבן אדם מכר סוכר, כל קילו סוכר פי 3, תראו לכם אז במצב של אז שהיה. ראיתי יש אנשים רשעים שהם מפקיעים אחרים, אלה נקראים עצבי פרה. זה רשעים, אנשים שאוספים פירות ומוכרים אותם ביוקר. אז היו אנשים כאלה. מיד יצאה שמועה שהגיעה אונייה בשמיים, מה המקום? בשביל הסבכו יש לו איזה דרכים. משגיע מישהו שיוציא שמועה שעומד להגיע אונייה כבר, אחד אמר היא כבר הגיעה, והשני כבר ראה מה יצא משם, פירות כאלה יפים באו מקליפורניה. וואו, מה ירבחו אלה כל אלה שיש להם במחסנים, מה זה שיהיה בשוק? מה הם רוצים? יאללה, תמכרו. השוק תוך חצי שעה הוצף בפירות. איך נתיבי איילון היה, כל הכבישים מוצפים, מים, כאן הכל הוצף, פירות, מלא פירות היה. ואז כולם העולם היה סבא, תראה מה. אומר אבי אברהם אזולאי, למה הם זכו? כי כשהיו רואים איזה פרצה בדור, מיד היו צועקים. אז כשהם, הקדוש ברוך הוא רואה שאכפת להם מהציבור, ואכפת להם מהעוונות שאנשים עושים, מוכיחים את הדור, אז הקדוש ברוך הוא עונה להם, דרם יקראו, ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. לכן אדם שיש לו לב זך, לב טהור, למען עם ישראל, הקדוש ברוך הוא עונה לו, זה לא בעיה. לכן אמר, זה אמר אבי חנפתא. עוד דבר רבותיי, כתוב בגמרא על רבי יוסף, נזכיר עוד איזה מעשה ברבי יוסף. רבי יוסף זה היה בנו של הבעל שלו. מעשה ידוע שהזכרנו אותו בשנה שעברה, איך רבי שמעון הגיע למערה, מה היה הסיפור? הגמרא מספרת שפעם אחת היו יושבים יהודה בן גרים, זה היה איש שהיה מקורב למלכות, הוא היה איש שעובד משרד החוץ, או סוכן, כמו שמפניה היה, משהו כזה. היה סוכן, בקיצור סוכן של הרומאים, ראה שמו יהודה בן גרים. וזה אדון יהודה בן גרים, מהר יושב בית המדרש. ומי היה יושב שם? רבי שמעון בר יוחאי מצד אחד, רבי יוסף מצד שני, והיה גם רבי יהודה. פתאום רבי יהודה אומר, כמה נעים מעשיה של אומה זו. ממשלת רומא, אנשים טובים, הגונים, אינטליגנטים, ליברליים, אה? מה, לא מה? אומר, תקנו, רבי שמעון לומד, הוא לא שם לב מה הוא אומר, אומר, תקנו שווקים, עשו שווקים, קניון כזה וקניון כזה, וככה, אולי זה פאר, וואו, 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 מזרח תיכון חדש. ואחר כך תקנו, אתה יודע מה? תקנו קשרים, קשרים, אתה חושב שאלה המציאו, מה המציאו קשרים? עוד היום האם, תבנו מה זה קשרים, על הנהרות, על ה... איפה, כמה נהרות היה בארץ ישראל פעם, היום ייבשו את כולם. תקנו קשרים, ועוד מה? תקנו בחצאות גם, עשו סאונות, וזה חינם. רבי שמעון הלכה לספור, שמע את זה, אמר מה? כל מה שתקנו לא תקנו אלא לעצמם. תקנו שווקים כדי לגבות מהם מס. הם יודעים, הראש שלהם עובד, הם רוצים כסף לחלוב. מה הם עושים? אומרים, תיקח. הבן אדם לוקח, הוא מתפתן. אבל וואי, אחר כך כמה עובד ביוקר, הוא צריך לתת. נותנים לו חנות, נותנים לו שוק, אחרי זה באים, חביבים, בוא, תן, אנחנו שותפים שלך. הוא לא יודע. תקנו מרחצאות, עדן את עצמם. תקנו גשרים, אני לא רוצה להגיד מה כתוב שם, השם ישמור, אתם מבינים כבר. לחתי את הרבים שם. אז זה רבי שמעון אמר ככה וקיבלל אותם, והלכו, הלך יהודה בן גרים, הוא סוכן, הודיע את זה לרומאים. אמרו, שמעון שגינה יהרג. אמר רבי שמעון, קצת דין מוות, חוק מכבודו. יוסה ששתק, רבי יוסה לא דבר. יוסה ששתק יגלה לציפורי, גלות. למה לא דיברת? גלות. ויהודה שעלה יתעלה. יעשו אותו איש גדול, מושל מחזים, מושל צבאים, אולי יעשו אותו איזה משהו. טוב, אז יוסה גלה לציפורי. בגמרא כתוב עליו, תשמעו מה כתוב עליו. בגמרא כתוב עליו במסכת שבת, שרבי יוסה היה חסיד גדול. מה הייתה החסידות שלו? שמעולם לא הסתכל במילה שלו, תראה מה זה, איזה צנוע היה קדוש, מעולם לא הסתכל במילה שלו, ומימיו לא ראו קורות ביתו שפת חלוקו, כלומר שהיה פושט את החלוק, חלוק זאת הייתה עם כותונת, גופייה, אנחנו לובשים, הייתה עד הרצפה, עד הרגליים, נכנסה את כל הגוף, אף פעם לא התפשט בין ארבע הכותלים, אז איך היה מתרחץ, היה לוקח סלים, שם מעליו, חושב, בלילה רוצה להחליף בגדים, תחת השמיכה, כזה קדוש היה. לא שצריכים ככה לעשות, אבל הוא היה חסיד, כזה חסיד היה. ומימיו לא ביטל שלוש סעודות בשבת, היה אוכל שלוש סעודות בשבת, והיה אומר, יהיה חלקי מכניסי שבת בטבריה, מוציאי שבת בציפורי. טבריה זו עיר נמוכה, שפלה, שתיקעה. אז שם מהר יש שקיעה, שבת נכנסת יותר מוקדם מעיר אחרת. למשל, טבריה תחתית, טבריה עילית, מי שגר בטבריה עילית, שבת אצלו נכנסת יותר מאוחר, כעשר דקות לפחות אחרי, שטבריה תחתית, מהר יש גם, מהר נהיה חושך, אז צריך לקבל שבת יותר מוקדם. הוא היה מכניס שבת לפי טבריה תחתית, ומוציא את השבת לפי ציפורי, ציפורי זאת עיר גבוהה, למה שמה ציפורי? כמו ציפורי, שמקום גבוה, איך הציפור עולה מרחוק? ככה ציפורי, מי שנמצא בעיר הזאת, עולה מרחוק. אז הוא היה חסיד, היה שומר, מכאן היה גם אחרי אנשים, תראה, שומרים מוקדי שבת מחמירים כמו רבנו תם, יפה. אבל תגיד לי, איך קורה במות בערב שבת, באיזה שעה אתה מגיע לבית הכנסת? לא החוכמה רק להוציא את השבת מאוחר. אולי זה מפני שאתה עצל, אתה כל דבר עושה מאוחר. גם להכניס שבת מוקדם צריך, אם אתה באמת דואג לקבוד שבת, צריך להכניס שבת מוקדם. אתם יודעים, בזוהר הקדוש כתוב, שרשעים בגיהינם סוגרים את הגיהינם בשבת. עכשיו הרשעים פתאום נהיים שם חסידים, ביום שישי, אומר, נו, תכבו את התנורים, שבת! לא, יש עוד זמן. תכבו, אחד צועק מה? אומר לו, חביבי, אתה בבית שלך שהיה שבת, מתי היית מקבל שבת? בשעה מדליקים נרות, ברגע האחרון, מתי היית מגיע לבית הכנסת? באיזה שעה שאתה הגעת לבית הכנסת בערב שבת, באותו שעה מכבים לך את התנור. אז אם אדם גומר מוקדם, נגיד מאחרי הצהריים כבר סגר, משחררים אותו. אבל אחד שהיה מאחר, ככה גם מאחרים איתו, זו מידה כנגד מידה. מה שבן אדם מבשל פה, אוכל שמה, אין מה לעשות. וככה עובד. אז הוא אומר, הוא היה רבי יוסה, היה מקדים, והיה איש קדוש מאוד. אני מזכיר עוד דבר אחד, רבותיי. אמרנו בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. עוד מעשה אחד מעניין היה לרבי יוסף. רבי יוסף הגמרא אומרת, קרא פסוק אחד לאיוב, יום אחד דרש אותו. לאיוב, איוב זה ספר יפה מאוד מאוד, אומנם יש שם טרגדיה, אבל הספר יש שם כאלה פסוקים, מי שרוצה ללמוד עברית, עברית אמיתית, ילמד את הספר הזה עם מפרשים, אוי איזה מילים יש שם. כתב את הספר הזה רבותיי משה רבנו עליו השלום. משה רבנו כתב ספר תורה וספר איוב. שתי הספרים האלה הוא כתב. יש שם פסוקים, כתוב שם ככה. ארץ ממנה יצא לחם, ותחתיה נהפך כמו אש. מקום ספיר אבניה ועפרות זהב לו. נתיב לא ידעו עין, ושזפת טוען היה. לא ידריכו בני שחת, ועדה עליו שחל. שחת, שחל, לוי, כפיר, אלה שמות של אריות. אריה יש לו חמש שמות. אריה, כפיר, שחת, שחל, לוי. אז הוא אומר, לא ידריכו בני שחץ, לא עדה עליו שחל. עוברי דרכים מחסרונו, מה היה שם? חתר בחושך בתים, יומם חתמו לנו. כל הפרק הזה מדבר על אנשי סדום. סדום ועמורה, היו רשעים. היה להם כזה חושך, ארץ ממנה יצא לחם, היו זורעים חיטים, היה יוצא איזה חיטים, שלא היה צריך לעשות מזה לחם. היית לוקח את החיטה, קולע אותה באש קצת, אוכל אותה, איזה עוגה, איזה טעם, איזה מזון. פירות שלה היו הכי משובחות בעולם. מה עשו הסדומים הרשעים האלה? אמרו, מה? אנחנו, נשאיר את העיר שלנו שיבואו פה תיירים ואנשים מבחוץ ויהנו משלנו? מה פתאום? אנחנו לא ניתן לאף אחד שיאכל פה. מה זה, מלא מופת? יבואו פה יאכלו אוכל חינם? אנחנו זה הכל שלנו זה. סגרו את העיר, בנו שמה חומות, קצצו את כל האילנות מסביב, שאפילו עופות לא יבואו. הרי עופות באים איפה שיש עצים, קצצו את כל העצים. אפילו בעלי חיים לא רצו שיגיע לשם. אז ארץ ממנה יצא לכם. מה עשו אחרי זה? התדרדרו בפשע יותר גדול. חתר בחושך בתים. מה זה חתר בחושך בתים? היו הולכים, מגיעים להם אנשים תיירים מהעיר הצחרת עם כסף. אנשי סדום היו אומרים להם, תראו, אנחנו רוצים להתארח אצלכם, אפשר לבוא לבקר, בבקשה. באים לבקר אצלם, מה עושה הסדומני הזה? אומר לו, יש לי זהב, אני רוצה להפקיד את זה אצלך, אחרי לילה אחת, מחר אני בא לוקח, אומר, אין בעיה. אומר, אבל בבקשה, תשמור את זה טוב. אומר, כן. תשמור את זה, אבל אתה שומר את הכסף שלך, אם אתה רוצה. אומר, כן, אל תפחד. הוא נותן לו את זה, מה היה עושה? היה שם שם הפרסמון, זה לא הפרסמון שהיום הוא, זה מין שמן, הפרסמון יקר מאוד. יש לו ריח, שלא שאתה שם אותו, אתה יכול מרחוק לגלות את הריח. אז הם היו שמים סדום את הפרסמון הזה לתוך הכסף, אז מאוד פושבים, נותנים לו. ואז הוא בא בלילה, מרחריח כמו כלב, והיית פעם כלב איך הוא מרחריח. אבל לא כלב מאלה המסכנים העלובים האלה, כלב מאומן, אלה סדומי היה. ועליהם אמר דוד המלך, איך אמר שמה בתהילים, יש שם פסוק, עד אנה תהודתו על איש, תרצחו כולכם כקיר נטוי, גדר הדחויה. מה פירוש? הוא אומר, אתם תהודתו על איש, אתם רמאים, תחבלנים. תהודתו על איש, מתחבלים עליהם, כקיר נטוי, גדר הדחויה. כאילו אין קיר, אין גדר, אין מנעול, אין שום דבר אצל הסדום. וישובו לערב, יאמו חקרב ויחבלו עיר. היו חוזרים בלילה, מריחים, איפה הפרסמון נמצא, כמו כלב, ואז יסובבו העיר, היו מאחורי הבית, היו חופרים ומוציאים את הכסף, וגונבים. רבי יוסף דרש את הדרשה הזאת. באותו יום, אומרת הגמרא, היו בדרשה של רבי יוסף 300 גנבים. באותו לילה עשו את הפטנט הזה. באו למחרת בבוקר אנשים, תחלו לצעוק, אמרו רבי יוסף, מה עשית? אתמול בלילה דרשת בדרשה, סיפר להם את הפטנט הזה, אנשים גנבו את הפטנט. ועשו באותו לילה, נחתרו 300 בתים בציפורת. אפילו הכי עוברת הגמרא, ביום שנפטר רבי יוסף, הוא אביו של בעל המאמר הזה. המרזבים של ציפורי הורידו דם. אבל בשמיים היה נס מופת, שידעו כולם שבשמיים התאבלו על פטירתו של רבי יוסף, אפילו המרזבים של העיר הוציאו צינורות מכל מים, הוציאו דם. וכאן ראינו כמה מעלה של לימוד תורה רבותיי. עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה שויה ביניהם. כל אחד ישתדל לקבוע עיתים לתורה, שלא זה יציל אותנו, זה יציל את עם ישראל, בזכות התורה שישראל לומדים, הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, וירחם על יישובי הצפון, שיוציא אותם לקרוב, ויאחרה לעולם, ויבוא לשמחה, ומהרה לימינו, אמן.